לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, זין בשבט תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. שר המדע, שר אופיר אקוניס, יהיה איתנו מיד לשיחה על נאום פנס במליאת הכנסת, על רעיון שתי המדינות שלמרות כל הידידות והאהבה עלה בנאום הזה. נבקש מהשר אקוניס גם לערוך השוואה בין עידן טראמפ לקודמו אובמה. גם להתייחס למחאת החקים הערבים. ואפילו לפרשת יונתן גפן וגלי צהל. לעומת השר האקוניס, חבר הכנסת איסאווי פרג' ממרץ, מגדיר את נאומו של סגן הנשיא האמריקאי כנאום חסר תקווה, וככזה שתואם את הימין הישראלי הקיצוני. אנחנו נסה לברר עד כמה קיצוני. נשמע את עמדתו וגם נתהה מה עמדתו על גידופי אבו מאזן כלפי הנשיא האמריקאי. השיח סביב ילדי תימן ומה שעלה בגורלם גועש בשנתיים האחרונות, אבל הפרשה יש גם כמה וכמה נספחים. סרט שיוקרן בשבוע הבא יביא את סיפורו של צבי רטיג, פעוט בן למשפחה אשכנזית שגם הוא נעלם בשנות ה-50. היא איתנו כאן במאית הסרט כדי לספר עליו ועל הפרשה המשפחתית שלה. אנחנו נתהה כאן בכל רם אם לא מדובר בתופעה מושתקת שכללה מאות ילדים ואולי מעבר לכך. שיפור דרמטי בהתמודדות עם שוד הכברות. מנכ״ל מועצת הדבש זוכר ימים בהם דבוראים עזבו את הענף בשל שברון הלב משוד הכברות בידי בני דודים כלשונו. אבל בשיתוף פעולה עם מגב, המצב השתפר לאין ארוך. אנחנו נדבר כאן עם מנכ״ל מועצת הדבש ונשמע איך התחולל השינוי הזה. ועוד מספר ימים יצוין מלות 7 שנים להפיכה במצרים, ההפיכה שבה הודח חוסני מובארק מכיסאו והחלה טלטלת תחריר עד להתייצבות הנוכחית תחת שלטונו של הסיסי. משמעותה של ההפיכה עבור האזרח המצרי הפשוט ועבור האזור כולו. אנחנו נדבר עם הדוקטור בוסמת יפת, שהיא מומחית למצרים, חוקרת תהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לשר המדע, שר אופיר אקוניס, שלום לך.
שלום לך, שמעון.
אתה מגדיר את יחסיה של ישראל וארצות הברית בימים אלה כיחסי השיא מאז ומעולם.
ללא כל צל של ספק, הנאום שנשא אתמול סגן הנשיא פנס הוא הנאום הציוני הגדול ביותר שנשא אי פעם. אורח במליאת הכנסת, זה היום ברור כשמש, גם למי שלא מסכים עם כל התכנים של הנאום שלו, וזו נקודת C ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל מאז 1948. אין כל צל של ספק בכך, לא רק ההודעה החשובה, המרגשת, על העברת השגרירות לירושלים, בדיוק כפי שהבטיח הנשיא בקמפיין הבחירות שלו, בדיוק כפי שאמרתי ברעיון אצלך, בזמן ביקורי בארצות הברית במאי, בשנה שעברה, 3 חודשים אחרי כניסת טראמפ לבית הלבן, אחרי סדרת פגישות עם בכירים בארצות הברית החדשה, כלומר, תחת ממשלו של טראמפ, אמרתי שזה יקרה במהלך הקדנציה שלו, וכך אכן קורה, וכמובן, ההקשר ההיסטורי, הזיקה בין העם היהודי לארץ ישראל שעשה סגן הנשיא פנס בצורה מרשימה, שיכולה ללמד גם כמה מן הדמויות הפוליטיות במדינת ישראל.
ובכל זאת יש אנשים שאומרים, מדובר בהשקפת עולם דתית, אמונית, שלא באופן אישי, ולא ההשקפה של הממשל כולו.
זה פשוט משעשע אותי הדבר הזה. תמיד יש מי שינסה לבטל את ההישגים. בדרך כלל האנשים שמנסים לבטל את ההישגים, הם אנשים שאינם חושבים כמו סגן הנשיא פנס או כמו הנשיא טראמפ. כאשר אובמה היה נשיא ארצות הברית, וג'ון קרי, ששניהם היו אנטי-ישראלים מובהקים, ניהלו מדיניות שמעון אנטי-ישראלית, זה ברור כשמש, אמרתי את זה אז למורת רוחם של כמה אנשים, גם בצמרת השלטון הישראלי וגם בוודאי בצמרת השלטון האמריקני, אמרתי את זה אז, בעיקר סביב התוכנית ההתאבדותית של ג'ון קרי לנסיגה מבקעת הירדן, נסיגה שהייתה שלב ראשון כמובן בנסיגה לקווי 4 ביוני 67, זו הייתה התוכנית של ממשל אובמה, והקמת מדינת הטרור הפלסטינית בפעתי פתח תקווה, כפר סבא ובאר שבע, אז זה היה בסדר, נכון? אז היה נחמד ונעים ואפשר היה למחוא כפיים לשלטון העוין ביותר לישראל מאז 1948, זהו ממשלו של מר אובמה. לעומת זאת, ממשלו של מר טראמפ הוא האוהד ביותר לישראל. אני השתמשתי פעמים רבות, במילה נס. נס גדול שקרה על העם היהודי ב-4 בנובמבר 2016, שהתעצם ב-20 בינואר 2017, ביום השבעתו של הנשיא טראמפ לנשיא ארצות הברית. הנס הזה נמשך, ומי שלא מוצא חן בעיניו, כן, כפי שאמר פעם מנחם בגין, וכל אותם יפי נפש אשר יקמו את האף, שיעקמו את האף, אנחנו נבוא ביחד לחנוכת שגרירות ארצות הברית. איך הוא אמר פנס? לא, תקשיב מה שהוא אמר. הוא אמר יפה, אנחנו נעביר אותה מתל אביב לירושלים. אמר, לא אמר את זה בצורה מטושטשת, לא אמר אולי נחשוב לשקול, אמר כך, אני מצטט, הנשיא טראמפ הורה לסטייט דיפרטמנט להתחיל בהכנת העברת השגרירות מתל אביב לירושלים. תקשיב, אני ישבתי שם והקשבתי לכל מילה של האיש הגדול הזה, של הידיד הזה, של החבר הזה, ופשוט התרגשתי, כמו שרבים, אני מקווה כך, מחברי הכנסת התרגשו לשמוע.
עכשיו אני בכל זאת רוצה קצת לומר משהו מכיוון שמאל, ואומרים, עזוב כרגע את ההתבטאות הבוטה של אבו מאזן, בכל זאת ברגע שכך מתבטא סגן נשיא וכך מתבטא נשיא, אולי באמת ארצות הברית לוקחת יותר מצד יחד איתנו, יד ביד, אפשר לחבק את העניין הזה, אבל היא ברגע זה מנטרלת את עצמה ממעמד הבורר שאולי יביא להסדר מדיני כזה או אחר.
סלח לי, קודם כל בהשוואה לממשל הקודם שנקט צד ברור מאוד לטובת הערבים, אגב בצורה מאוד מאוד חדה, לא רק בסכסוך הישראלי פלסטיני, גם לטובת האיראנים, כי ההסכם האומלל שגם אתמול נגע בו הנשיא פנס בהרחבה רבה בנאומו, הוא מההסכמים האומללים ביותר בתולדות ההסכמים הבינלאומיים בעת החדשה, ובהחלט אפשר להכניס אותו לאותה נשימה של הסכם הקנייה אשר נחתם במינכן ערב מלחמת העולם השנייה. זה ברור, בוא, צריך להגיד את הדברים, ומי שלא יודע אותם שילמד אותם. כאשר העולם החופשי מרכין ראש בפני הפשיזם, זה לא משנה אם זה פשיזם גרמני או פשיזם איראני, הוא מפסיד, וזה הכל. ולכן אני שמח מאוד שיש נקיטת עמדה לטובת הצד שלנו, בניגוד לממשל הקודם שנקט עמדה לטובת הצד השני. ואני לא מתכוון להתנצל על כך, ואני לא חושב שזה דבר שפועל לרעתה של ישראל. מה עוד שבנאומו השתמש לדאבון ליבי סגן הנשיא בביטוי two state. הוא אמר, אם שני הצדדים ירצו בכך, אז הפתרון יהיה מבוסס על two state, אותו רעיון שאני נאבק בו משחר נעוריי, תמיד, גם כחבר כנסת, גם כסגן שר, גם כשר, גם כשלא הייתי באחד מן התפקידים הללו. זהו הרעיון שבעצם יביא את ישראל להתאבדות מוחלטת מבחינה ביטחונית בוודאי, וגם מבחינת הזכות על הארץ, שהיא זכות לא רק על הגליל ועל הנגב, ועליו אני נוסע בזה הרגע, לעוטף עזה, אלא גם על השומרון, על יהודה, על רמת הגולן ועל ירושלים השלמה.
ובכל זאת, באמת, את אומר את הנקודה הזאת של המדינה הפלסטינית, אי אפשר לבקש מהסגן או מהנשיא האמריקאי להיות יותר תקיפים בעניין הזה מאיתנו. עדיין לא יצאה אמירה, כמובן, של ראש הממשלה, שתתנער מרעיון שתי המדינות, ולכן הדברים לכאורה די מובנים.
שני דברים בעניין הזה. קודם כל, ערב הבחירות של 2015, ראש הממשלה נתניהו אמר שבעצם הרעיון הזה איננו על הפרק, ציטוט שלו, ערב בחירות 2015, ומאז הוא לא חזר בו, ולא חזר על הביטוי האומלל, שתחת המכבש של אובמה הוא אמר אותו בבר אילן. זאת האמת. רוצה את האמת? או רוצה פייק ניוז? הנה האמת. ראש הממשלה נאלץ לקבל את הנוסחה האומללה הזאת ערב נאומו במאי 2009 באוניברסיטת בר אילן. ולשמחתי גם הוא בעצמו, ראש הממשלה נתניהו, חזר בו, או לפחות לא חזר עליו, שזה כבר הישג חשוב. גם הנשיא טראמפ איננו רואה ב-Two State Solution דגל לפתרון הסכסוך במזרח התיכון. והדבר היותר חשוב, שום ממשלה בישראל מאז ימי אריאל שרון, שהיה הראשון לקבל את הפניו, היה אהוד ברק, אבל הרעיון שלו היה מתכון לחיסולה של ישראל בצורה ברורה הרבה יותר. אבל גם אריאל שרון, שחזר בלטרון על הצעתו האומללה להקמת מדינה פלסטינית, ולאחר מכן מר אולמרט, אף ממשלה בישראל לא דנה במתווה שתי המדינות כממשלה, ולא קיבלה החלטה כממשלה על אימוץ הנוסחה הזאת של שתי מדינות, ולכן אני גם כשר בממשלה לא רק שלא מחויב לנוסחה הזאת, אלא אאבק בה בכל מקום. למי שהוא לא הבין את זה עד עכשיו, יבין את זה בעתיד. ואני אמרתי את זה בנאומי הראשון כחבר כנסת, שבעוד חודש ימלאו לו 9 שנים, ומוזמן להוציא את זה מן הארכיון, ולראות פטוט כהי לישנה אתנגד למדינה פלסטינית לא תקום ולא תהיה. נורא פשוט. מה שאני אומר ומה שאני עושה.
מבחינתו של ראש הממשלה, אין בעיה עם הצהרות כאלה של שרים כמוך שאומרים דברים כל כך ברורים ובעצם מסנדלים אותו?
מה, אני מסנדל אותו? נהפוך. אני אומר לראש הממשלה, יחד מי מהשרים שמתנגד למתווה שתי המדינות, צריכים לעשות משאל עדכני בעניין הזה. מי באמת מתנגד היום לנוסחת שתי המדינות מקרב שרי הממשלה, אני חושב שימצא רוב, ואז יכול לבוא ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן או לפרלמנט האירופי או להודו או לסין או לכל מקום שבו הוא מבקר ולומר לו, אני לא יכול לקדם את רעיון שתי המדינות כשאין לי רוב בקואליציה שלי או בממשלתי, לא רק בקואליציה, במליאת הממשלה אין לי רוב לשתי המדינות. עכשיו אנחנו נחזור לרעיון של ממשל עצמי לפלסטינים, שאלה מנחם בגין ב-1977, או רעיונות אחרים של פדרציה ירדנית פלסטינית, שגם היא עלתה על הפרק, או כל ממשל עצמי שבו הפלסטינים ישלטו על עצמם ויקיימו את חיי היום-יום שלהם על פי תפיסתם. הביטחון נשאר בידינו, הגבולות הן בשליטה מוחלטת של ישראל, ולא בשליטת הלוויינים, הבלונים שהציע ג'ון קרי, שבאמת פעל מתוך שנאה לישראל, לצערי הרב אני אומר את זה, וכמעט, כמעט, ממשלת נתניהו, לבני, לפיד, קיבלה את הרעיון הזה, וגם אז אני מזכיר לך את סיור העיתונאים שעשיתי לבקעת הירדן כסגן שר במשרד ראש הממשלה, ושם בסרט הבא, אני עליתי ועמדתי ואמרתי, אם אנחנו לא פה, החמאס פה, ואם אנחנו לא, החמאס לא פה, דאש פה, ואכן, אני לשמחתי, הרעיון הזה נפל ולא לא יקום עוד לעולם.
אמירה מאוד לא פשוטה אמרת עכשיו, ג'ון קרי פעל מתוך שנאת ישראל?
לדעתי כן, זו דעתי. ממשל אובמה, לדעתי, אמרתי לך בתחילת הדברים, היה העוין ביותר למדינת ישראל מאז כוננו היחסים הדיפלומטיים ב-1948 בין ישראל לבין ארצות הברית, והתחזקו מאוד. אגב, מתי התחזקו יחסי ישראל ארצות הברית, שמעון? מתי? אחרי שהיינו חלשים ומוקים ובקווי 67, או אחרי 1967 שישראל הפכה לכוח משמעותי במזרח התיכון עם שליטה אסטרטגית מרמת הגולן הצופה אל דמשק, מבקעת הירדן הצופה אל רבת עמון, מירושלים השלמה וגם ברצועת עזה. כשחזרנו וגם אל מרחבי סיני, של, כן, שתואם כבר הם נסוגונו ב-1982. מתי ישראל, ארצות הברית ראתה בישראל כוח משמעותי במזרח התיכון? כשאנחנו היינו בעלי עוצמה, כי האימפריה הזאת, שהיא האימפריה המודרנית, ששמה ארצות הברית, כפי שהיו אימפריות רבות בתולדות ההיסטוריה בעולם, בתולדות האנושות, רואה את ישראל חזקה, מעצמה ביטחונית, מעצמת מדע, טכנולוגיה, סייבר ורובוטיקה, ורוצים, לא רק ארצות הברית, שימון, גם הודו וגם סין וגם יפן, וגם רוסיה, גם אפריקה, וגם אמריקה הלטינית, שאליה יצא לביקור היסטורי של שר מדע בסוף חודש פברואר, כולן רוצות בישראל. אתה ראית את האהדה שראש הממשלה קיבל בהודו בשבוע שעבר?
ובכל זאת בהצבעה הם לא היו איתנו.
אז זה באמת דבר שאני ציינתי במליאת הממשלה, אני בסוף דבריי, שלא הוסרטו ולא הוקלטו מול כלי התקשורת, אמרתי בישיבת הממשלה שאני כמובן מברך את הביקור הנדיר של ראש הממשלה בהודו, הטוב ביותר מאז כוננו מחדש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. אתה יודע מתי? שיצחק שמיר היה ראש הממשלה בשלהי 1992, סליחה, בתחילת 1992, בשלהי כהונתו כראש ממשלה. אגב, גם אז השמאל אמר שמיר מבודד את ישראל, הליכוד מביא לבידוד בינלאומי. אבל מה, חודשו היחסים עם סין, עם רוסיה ועם הודו. ראש הממשלה נתניהו קיבל את הביקור המוצלח ביותר של ראש ממשלת ישראל, או נשיא המדינה, כי שניהם היו שם. גם הנשיא ריבלין, גם ראש הממשלה שרון ביקר בהודו ואחרים, וזה היה הביקור המוצלח ביותר. כולם רוצים בקשר עם מדינה חזקה, לא לגבי, מדינה חלשה.
ולגבי אותה הצבעה, לגבי אותה הצבעה.
אז אני אמרתי בישיבת הממשלה שאני מאוד מקווה שהביקור הזה לא רק שיביא לקשרי מדע, טכנולוגיה, מחקרים משותפים, חילופי סטודנטים, שיתוף פעולה בתחום החלל שיש בין הודו לבין ישראל, ובשבוע הבא תגיע לכאן משלחת לכבוד שבוע החלל הבינלאומי של סוכנות החלל של הודו, שהיא אחת מ-10 סוכנויות החלל הגדולות והטובות בעולם. לצד זה, אני מאוד מקווה, וזה מצוטט בימי בפרוטוקולים של ישיבות ממשלה שיחשפו ברבות השנים, שברבות הימים הודו גם תצביע עם ישראל בהצבעות חשובות כמו הצבעה על ירושלים, שכפי שתציינת בצדק, לא הצביע איתנו לפני כחודש בעצרת הכללית של האום. וגם סין, אגב, גם מדינה שמאוד חפצה ביחסים עם ישראל וקיימת קשרים מצוינים עם ישראל, לא הצביע איתנו לצערי בנושא ירושלים. אבל כפי שאמר אתמול פנס, האמת תמיד מנצחת את השקר, משפט שטבעה הגדולה שבראשי ממשלות בריטניה מאז צ'רצ'יל, מרגרט תאצ'ר, והיא אמרה את הדבר הזה בפרלמנט הבריטי לכל הלאג של תנועות השמאל, כן? השמאל הסוציאליסטי הבריטי לאגלה ושיפד אותה, גם העיתונות, והיא היום נחשבת לראש הממשלה הטוב ביותר של בריטניה מאז סיים ווינסטון צ'רצ'יל לתפקידו ב-1945.
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת בנושא הזה, השר אקוניס, איך אתה רואה את מחאת חברי הכנסת הערבים? אולי זה לגיטימי, הם מתנגדים לכל מה שפנס אומר, והם רוצים להביע את זה בכל דרך אפשרית.
קודם כל הם יצאו לפני שפנס אמר משפט אחד, למעט השמות של המכובדים שהיו במליאה. כלומר, הם למפרע ידעו שהנאום של פנס, טראמפ אמרתי, שהנאום של פנס יהיה כל כך ציוני וכל כך טוב לישראל, שהם העדיפו לתת. נוכחותם לא חסרה לי במליאת הכנסת. עמדתי פעם אחר פעם אחר פעם, יחד עם רוב מליאת הכנסת, להריע לנאום הזה וההתנהגות של חברי הכנסת הערבים, חוץ מי שהיא מבישה את 13 הנציגים של ערביי ישראל, שבעיניי אגב, ואני חייב להגיד לך, ממש לא משקפים את תפיסתם של ערביי ישראל, שרובם רוצים בעבודה משותפת, בשילוב. אני רואה את הילדים שלהם בביקוריי במגזר הערבי, תאמין לי שבלי ההסתה של חברי הכנסת הערבים, היום הצבם של ערביי ישראל היה פי אלף יותר טוב מהמצב הטוב שנמצא המיעוט הערבי במדינת ישראל. ואני אחזור על מה שאמרתי במליאת הכנסת לפני כמה שנים, אין למיעוט הערבי בעולם כולו מדינה שטוב לו לחיות בה כפי שטוב למיעוט הערבי במדינת ישראל.
ממש לסיום, שאלה אחרונה בעניין אחר לגמרי. הבוקר עתה עלינו פרשת יונתן גפן, אביגדור ליברמן והיועץ המשפטי לממשלה. איך אתה רואה את העניין הזה?
קודם כל זאת התבטאות אומללה של יונתן גפן, אגב לא בפעם הראשונה. משפחת גפן דיין, יש לומר, כן? גם הם קשורים בקשר אחד, הם מרבים בהתבטאויות אומללות שהן בהחלט משכיחות את העבר המפואר של למשל, כן, של למשל דודם המפורסם שר הביטחון משה דיין. על כל מגרעותיו היו לו גם כמה מעלות כמצביא חשוב בתולדות המצביעים, הרמטכ"לים, שרי הביטחון במדינת ישראל, למעט כמובן הטרגדיה של מלחמת יום כיפור, ושהיא טרגדיה גדולה, לא למעט, אבל בוודאי זו התבטאות אומללה, חסרת שחר, ממש הזויה בעליל, להשוות את גיבורות העם היהודי במאבק במלחמת העולם השנייה, בצורר הנאצי, בילדה הזאת, הנערה הזאת, שמקומה הוא בכלא, ואני מאוד מקווה שהיא עוד שנים ארוכות תהיה בכלא על באמת ההתגרויות הנמשכות שלה בחיילינו הגיבורים והמעוללים. אני חושב שההתבטאות הזאת מביישת עוד יותר את שלל ההתבטאויות האחרונות של יונתן גפן, וגם בנו אביב גפן, שכמובן שמענו את עמדותיו על המתיישבים בשומרון וביהודה לא פעם אחת.
וצריך לאסור?
אני באמת מצטרף לשורת...
צריך לאסור?
בוא נעשה את הדברים יותר פשוטים. אם השדרנית אירית לינור הושתה על הדברים שהיא אמרה בשידורי גלי צהל על ידי מפקד גלי צהל, אז בהחלט לגיטימי שלא להשמיע לתקופה מסוימת את שיריו של יונתן גפן בשידורי גלי צהל, שידורי צבא ההגנה לישראל. כך הכתיב דוד בן גוריון כשהקים את גלי צהל, זה לא שידורי צבא ההגנה לישמעאל, או צבא ההגנה לפלסטינים, או צבא ההגנה למסתננים, זה צבא הגנה לישראל. מי שלא מעוניין לשמוע את שידורי כל ישראל מירושלים, או את שידורי גלי צהל, שידורי צבא ההגנה לישראל, שיעביר תחנה, פשוט מאוד, ובהחלט מגיעה סנקציה כזאת או אחרת, אני לא יודע בדיוק מה הציע שר הביטחון, אבל כפי שננקטה סנקציה נגד השדרנית עירית לינור, כך צריכה להינקט סנקציה נגד אותו. אגב, בעבר ננקטו סנקציות כלפי נורית גלרון, שהשימה את ישראל באינטיפאדה בשירה המפורסם אחרינו המבול, או נגד חווה אלברשטיין בשירים אחרים שבה צבאנו המהולל הוא אשם בפגיעות בפלסטינים, כן, כאשר הם כמובן עשו את האינטיפאדות שלהם. אלה דברים שקורים מפעם לפעם, שום דבר איננו נצחי, אבל האם הגיעה סנקציה ליונתן גפן על ההתבטאות האומללה? בעצם מה הוא עשה יונתן גפן? הוא אמר, טוב עשתה המחברת הקטנה הזאת כאשר פגעה בחיילי צה"ל, אז למה להשמיע אותו בגלי צה"ל? מה ההיגיון? איזה היגיון יש פה?
שר המדע, שר אופיר אקוניס, אני מאוד מודה לך על הדברים.
אני מאוד מודה לך, ושמחה גדולה על נאום פנס, אני מברך אותו בצאתו לשלום מישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ארצנו ההיסטורית, כפי שהוא עצמו הזכיר פעם אחר פעם בנאומו חסר התקדים במליאת הכנסת.
ונחכה לחנוכת השגרירות. תודה רבה.
ללא ספק, כל טוב.
ושלום אנחנו אומרים לחבר הכנסת עיסאווי פריג' ממרץ, שלום לך.
שלום, שלום.
לא ראינו אותך קם אתמול יחד עם חברי הכנסת של הרשימה המשותפת.
כל אחד יש לו דרך המחאה שלו. אני מתנגד ובז לכל מה שאמר בן, שהוא בעיניי ימין אמריקאי קיצוני שמתאים לימין הקיצוני הישראלי שמדבר אליו, לא מדבר אליי. אבל אנחנו עוסקים בפוליטיקה, פוליטיקה צריך גם, יש לה אתיקה, ועצם היותי שם לא שאני מסכים, אלא אני עושה את תפקידי כפוליטיקאי.
עכשיו אתה אומר הדברים שלו הם תואמי הימין הישראלי, מה עד כדי מה, ליכוד, בית יהודי, ברוך
בר? איזה, איזה בית יהודי, עוצמה לישראל.
עוצמה?
מה? איזה בשורה הוא מביא לי? אני רוצה לשמוע תורה של ימין אוונגליסטי משיחי. אני רוצה עתיד, רוצה פתרונות. אני לא בא לעשות חגיגות, רוצה פתרונות. נו,
וגם הוא לא שאלה את החזון שאתה רואה, את חזון שתי המדינות. הוא אומר רק שזה יהיה בהסכמה.
נו, מה זה הסכמה? והם במדיניות של הממשלה היום אף פעם לא יהיה בהסכמה. אז זה כאילו שאמר אין. איזה בשורה הוא מביא לי?
זאת אומרת, היית מצפה מנשיא אמריקאי וסגן נשיא אמריקאי שיאכפו על ממשלת ישראל תסריט של נסיגה?
אני נגד כפייה באשר היא, לא מדינית ולא חברתית ושום כפייה, אבל ארצות הברית שהיא השחקן הראשי באזור, ואני משוכנע וכולנו משוכנעים, בואו נשים את הראש כמו בת יענה בחול, לא יהיה פתרון כאן בלי מעורבות אמריקאית, כי הגורם היחידי והחזק שמסוגל להתניע, שיבוא סגן נשיא משיחי וייתן לי הרצאה היסטוריה ובלי תקווה לעתיד, אני לא צריך ולא צריך אותו ולא רוצה לשמוע אותו. אני מצפה מנשיא אמריקאי וסגנו שיבוא יגידו, זאת התוכנית שלנו חברים, היא לטובת שני הצדדים, וזה מה שאנחנו רואים ונכון. זה לתת לטופים ולעשות בית כברות לכל התהליך המדיני, אני לא מקבל. מה שהיה אתמול בכנסת זה כמו שבטיטניק שרוקדים והכברנית מוביל את הספינה להתנגשות באיזה קרחון.
אבל גם, אבל גם בהצעה שמדברים עליה, שאולי כנראה נרקמת אצל טראמפ, של 10% ייקחו מיהודה ושומרון ויספחו למדינת ישראל, או משהו כזה, גם בזה, אין לזה פרטנר פלסטיני, ואתה יודע את זה.
א', אין לנו שום הצעה, לא שמענו, הכל ספקולציות והכל דברים שהודלפו מהצד של הפלסטיני בדרך כלשהי, ואין אישור רשמי לאף הצעה אמריקאית שמתבשלת. בינתיים אנחנו שומעים דברים ונקיטת עמדות חד זוויות שהן לרעת ישראל ולא לטובתה, וימים יגידו. ולפי דעתי, אנחנו לא נקבע את הפרטנר הפלסטיני. הפרטנר הפלסטיני קיים. יש אבו מאזן והרשות הפלסטינית שמקבלת ועובדת בשיתוף פעולה מלא איתנו והם אמריקאים, והיא אמורה להיות הפרטנר. ואתה לא מצפה שמצד חלש שיכפה ויגיד כללי משחק. אנחנו החזקים ואפשר לנווט את התהליך, אבל צריך להתחיל אותו. עצם העובדה להמשיך לחיות עם תחושה שמותר לי לשלוט בעם אחר, וזה בסדר, זה בונים חברה לא מוסרית, חברה שאני לא רוצה להיות חלק ממנה. אני אמשיך במאבקי שאני רואה שטובת האזור, טובתנו, טובת הפלסטיני, טובת כולם, הוא פתרון שתי מדינות, שני שכנים חיים אחד ליד השני.
ובכל זאת טעה אבו מאזן כשהוא גידף את הנשיא האמריקאי בנאום שלו?
הוא לא גידף, הוא ביקר. זה שאמר יחרב
בטק, זה לא...
אז יפה מאוד, אתה רואה מה השוני ביני לבינך.
כן.
שאני דובר שתי השפות, ואני מכיר את הסלנגים הערבים. שזה מילה שאבא אומר לבנו גם. ואבא אומר לאחיו. אח אומר לאחיו. זה אתם לא מכירים, זה החולשה שאתם לא מכירים את הסלינג הקיים בערבית.
אז תסביר לי את המושג יחרב ביתך בערבית מתונה.
אם אני אקח לך את זה בתרגום לערבית, זה נכון יחרב ביתך. אבל אנחנו אומרים, משתמשים בזה בסלינג היום יומי. שאתה מתרעם או מישהו עושה דבר שלא, יחרב ביתך אומר. זה דבר. בסלנג, אין לזה שום אמירה, אין לזה שום...
זה דיבור פרלמנטרי, דיפלומטי.
בסדר, וזה אתה צודק, זה שפת רחוב שמצפים מנשיא שלו להשתמש בה, אני מסכים איתך. אבל האמירה כאמירה שיש בה משמעות מרחיקת לכת, זה ציני וזה צחוק ואין מקום בכלל לדבר על זה. זה שפת רחוב שלא צריך להשתמש בה. הסלינג הזה משתמשים בו, וזה חלק מהשיח היומיומי בין הדוברי השפה.
אז אם אני מסכם, לא טעה אבו מאזן במשמעות, טעה בהתנסחות.
לא משמעות ולא התנסחות. אבו מאזן חי, מקבל כפות על שמאל ועל ימין מהמדיניות של הממשלה והמדיניות החוץ האמריקאית שלא סופרים אותו. אסור לו לבקר, אסור לו להגיד, כואב לי, העם שלו יותר 13 שנה ממנו לאמירה, לתקווה, ואין לו את התקווה הזו, ואסור לו להגיד, די, כואב לי, גם את הצעקה הזו אסור לו להגיד, די, לא צריך להיות חזירים בחשיבה, תתחילו לחשוב על הצד השני.
כן. חבר הכנסת עיסאווי פריג', מרץ, תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה.
יום טוב. תופעת שוד והרס הכברות הופכת למה שנראה כמעט כמכת מדינה. על פי נתוני מועצת הדבש, כ-1,000 כברות נגנבות מדי שנה. אנחנו רוצים לשוחח על התופעה וגם אולי על העומדים מאחוריה. איתנו נמצא על קו הטלפון מנכ״ל מועצת הדבש, זאב מדן, שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים לא מעט על הטרור החקלאי, והשאלה שלנו קודם כל, האם מדובר באפיק של אותו טרור חקלאי?
הנתונים ממש לא מדויקים, לצערי. לא לצערי, לשמחתי. נכון שהייתה מכת גנבות אדירה לפני מספר שנים. אנחנו התארגנו בשיתוף עם משמר הגבול, והיום התופעה היא יותר קטנה, אבל גם שהיא קטנה היא כואבת מאוד. אנחנו היום פועלים נגד התופעה הזאת על ידי הסלקה של איתורנים בכברות. אם מישהו מזיז כברת, זה משודר מיד למוקד של איתורן ולדבוראי. ואנחנו מפעילים, פועלים בשיתוף מלא עם משמר הגבול, והצלחנו להוריד את התופעה הזאת לממדים הרבה הרבה יותר קטנים.
ולאן הגענו?
ולעדיין, זה מדובר בקושי על מאות, ועדיין זה כואב מאוד שאדם עובד כל השנה, מגיע לנקודה ורואה שנגנבו הכברות. מה שקרה לדבוראי רן פורט מעין יב, נגנבו לו 8 כברות ופגעו בעוד 30 כברות.
ואנחנו יכולים לשים את האצבע על מי שעומד מאחורה, או לפחות לה...
לא, אם היינו יודעים לשים את האצבע, אז הוא היה שבא בצוהר.
עד היום נתפסו, אני מתאר לעצמי, באירועים קודמים.
כן, נתפסו, ועומדו לדין, כן.
יש, זאת אומרת, זה מאפיין לאומני, מאפיין פלילי, איפה אנחנו נמצאים?
יש, זה מאפיין יותר קרוב בדרך כלל הגנבים הם בני דודים. אני לא אוהב את המינוחים האלו, אבל זאת המציאות.
עכשיו, אתה אומר התארגנות יחד עם מג"ב, זאת אומרת מבחינת העבודה מול רשויות האכיפה, זה מתנהל בסדר?
מול מג"ב זה מתנהל מצוין, הם עושים עבודת קודש, הם איתנו ואין לי מילים. הם בהחלט עם יד על הדופק, רק כשקורה משהו הם נדרכים. בהחלט הם רואים בזה שליחות. והעובדות שההיקף ירד מאוד.
עכשיו,
מלמד שאם עובדים ולא מרימים ידיים, אז אפשר להגיע לתוצאות יפות.
הזכרת את מה שקרה לרן פורט בעיניו, ואני רוצה לשאול אותך באמת על המשמעות מבחינתו של הכברן הפרטי, כשהוא מגיע ומוצא 8 כברות שנהרסו או שנגנבו. מה המשמעות מבחינת היקף? אנחנו, הציבור החרדי, אני יודע מה זה אומר 8 כברות.
אני אגיד לך בדיוק. אני אמנם בתפקיד רק 9 חודשים, אבל בסיורה הגעתי לכברים, אמרו לי, אני הפסקתי לגדל בגלל הגנבות. לא יכולתי לעמוד בנזק הנפשי יותר מהכלכלי. לבוא ולראות את ההפקרות ואת השוד. היום אנחנו לא עומדים עם התופעה הזאת, התופעה הרבה יותר קטנה, אבל הנזק הוא, גם כמובן שהוא כלכלי, אבל הוא הרבה הרבה יותר נפשי, מכיוון שהכברות בזורות, אתה לא יכול לשמור על הכברות, הן לא ישמעות ליד הבית שלך, הן בזורות בכל רחבי הארץ, יש בכל ישראל 6,100 נקודות שבהן עומדים כברות, זה מדן ועד אילת מה שנקרא, לא עד אילת, עד עין יהב. וזה מדכא. עכשיו בכסף, תלוי באיזה שלב גונבים ותלוי מה גונבים. אם הכברות הם לאט ועד, זה יכול להגיע לאלפי שקלים. אם זה ביותר, אז זה פחות. אבל אני מנגיש שוב פעם, הנזק העיקרי הוא המנטלי, יותר מהכלכלי. גם הכלכלי, כמובן.
והיום, כשקצת יותר יש את ההידוק הזה של העבודה עם הגב, אז פחות אתה שומע את הנימה הזאת של אני מפסיק לגדל?
אני כבר לא שומע את הנימה הזאת, אני כבר לא שומע את הנימה הזאת, זה שיתוף עם הגב ועם איתורן. הם עושים לנו עבודה יוצאת מהכלל.
יפה.
מאוד מרוצים מהשיתוף עם איתורן, זו טכנולוגיה מאוד מעניינת להחזיק איתורן, כשהבעיה שלנו הוא מקור הכוח, כי זה לא מחובר על החשמל, אנחנו בשטח. ועובדה, זה עובד יפה.
תוך כמה זמן מרגע שאתם מזהים, או שהמערכת של איתורן מזהה תזוזה, נמצאים כוחות בשטח?
תראה, בעיקרון יש להם מוקד פעיל, וזה תלוי במיקום ובזה, זה השידור אונליין, והם עובדים יפה.
מבחינתו של הגנב, הוא צריך לקחת בחשבון שעניין של דקות עד שיגיעו אליו?
כן, הגנב ייזהר מאוד.
שיזהר מאוד.
ואני מציע לו לחפש מקצוע אחר.
באופן כללי, כן.
אומנם יש דבש, אבל מאחורי הדבש תמיד עומד העוקץ, והעוקץ שלנו כנראה הוא טוב מאוד.
יפה. אגב, בתי משפט מענישים כמו שצריך על דברים כאלה?
אני עוד לא... אני מקווה שיענישו בחומרה רבה. אני לא זוכר, בתקופה שלי עוד לא היה מקרה כזה.
מנכ"ל מועצת הדבש זאב מדן, תודה רבה לך, ותמשיך לבשר בשורות טובות כאלה.
תודה רבה לכם, ושיהיה לנו סוער וגשום.
כן, נקווה גם לזה. יום טוב.
אוקיי, שיהיה לכם רק דבש.
תודה, תודה, שלום.
ביי.
השיח סביב ילדי תימן ומה שעלה בגורלם גועש בשנתיים האחרונות, אבל הפרשה היא, יש מסתבר גם לא מעט נספחים, סרט שיוקרן בכאן 11 בשבוע הבא, בסרט הזה יובא סיפורו של צבי רטיג, פעוט בן למשפחה אשכנזית, שגם הוא נעלם בשנות ה-50. אנחנו רוצים לשוחח עם במאית הסרט חדל להיות תושב, עידית בן שימול, שלום לך.
שלום לך.
אז בואי ספרי לנו את הסיפור ככה בתמצית, אני מתאר לעצמי שתרצי לשמור כמה הפתעות לסרט עצמו, אבל תני לנו ככה את עיקרי הדברים, שבעצם מעלים חשד שיש כאן תופעה הרבה יותר רחבה.
נכון. בעצם אני התלוויתי לאימא שלי שהתחילה ככה לשאול שאלות לגבי אח שלה, שהיא ידעה שהוא נפטר, כשהיא הייתה ילדה בת 3, היא ידעה מסבתא שלי שהוא היה חולה, אני אקח לבית חולים ונפטר, ובשנים האחרונות היא התחילה לשאול שאלות ולחפש איפה הוא קבור. ובעצם אז אני נכנסתי איתה לסיפור וליוויתי את החיפוש הזה שלה, ואז גילינו בעצם שבמשרדי, במשרד הפנים קיבלנו מסמך עבורו כשהגשנו בקשה, הסטטוס שלו מופיע כחדל להיות תושב, מכאן מגיע שם הסרט. במקום אחד היה כתוב שהוא היגר, במקום אחד היה כתוב שהוא חדל להיות תושב, זאת אומרת לא נפטר.
היגר,
כן.
בן כמה?
הוא היה בן שנה וחצי, זאת אומרת בשנת 50 כשהוא נעלם, ברשומות של משרד הפנים הופיע שהוא היגר מהארץ בראשון ביולי 1963, זאת אומרת הוא היה כבר בן 11. ואני בעקבות המשפט הזה יצאתי לחקור את העניין, לא היה לי אז, דובר כבר לפני 4-5 שנים כמעט, לא היה לי אז שום ידע על הפרשה, ידע בסיסי ביותר, כמו שכולנו לא ידענו עד לפני שנתיים באמת את כל העניינים. והסרט הוא בעצם, השלב הוא גם המסע הזה של אמא שלי, שהוא הגיע בעצם, הגענו עד בית המשפט, אמא באמת הייתה הבקשה הראשונה, זה היה תקדים, שמשפחה ניגשה לבית משפט וביקשה לפתוח חלקה, זאת אומרת בחברת קדישה הם מצביעים על איזה חלקה מסוימת בבית העלמין בקריית שאול, שהם טוענים שהוא קבור שם, אבל אין מצבה, ואמא פשוט רוצה לפתוח את החלקה הזו ולבדוק, אם אכן הוא קבור שם, היא רוצה לשים מצבה, לעשות לו איזשהו זכר, פשוט מתוך המסמכים שעלו, עלו המון המון ספקות.
החברה קדישה, הם הצביעו על החלקה כמה,
כן,
כמשהו אנחנו... ששם הוא אמור להיות קבור, או שם אמורים כן. להיות קבורים כמה?
לא, אנחנו הלכנו עם איש חברת קדישה, עם הספרים, לחלקה עצמה, יש בחברת, בקריית שאול, חלקת ילדים, שקבורים שם בסביבות 100 ילדים, אבל יש רק משהו כמו 30 מצבות, זאת אומרת, אבל הם, לפי המצבות הקיימות, הם ממפים את השטח, וכך הוא אמר, אוקיי, פה קבור מישהו, אז הוא אמור להיות לידו, הוא זה, ככה, לפי זה, ועם הספרים ביחד, הם מפו, והלכנו כמה פעמים, עם כמה אנשים, ותמיד הצביעו לנו על אותה נקודה. ואז אמא אמרה, אוקיי, אם נפתח פה, ונראה אם יש עצמות, ונעשה את הבדיקות, נוכל לשים לו מצבה. היא לא תשים מצבה על, על, על ילד, שגם כל הסיפורים תאמו את הסיפורים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, ההורים באו לבית החולים אחר כך מהמרים, אמרו להם שהוא נפטר, תראו לנו גופה, אין, קברנו, תלכו הביתה, ומעולם הם לא ביקרו בקבר, לא ידעו על זה. אז ככה כל הסיפורים האלה עוררו את החשד, ובעצם הסרט הוא יוצא גם למסע האישי הזה עם אמא, שעברנו 3 שנים בבית המשפט עם כל ההליך הזה, וכן הפרטים שהצלחנו לגלות בדרך, וגם בעצם אני בודקת בסרט בעזרת מומחים, והגעתי, אין אדם שעסק בפרשה הזאת שלא הייתי אצלו וישבתי ודיברתי וחקרתי, דרך אגב, דרך המסע הזה גם הגעתי, אחת העדויות שרציתי להוציא לגבי המונח הזה, חדל להיות תושב, היא של יהודית היבנר, כשניגשתי לארכיון המדינה, אז גיליתי שהעדות שלה חסויה ל-70 שנה, ואז מתוך הסיפור הזה הצטרפתי לאחים וקיימים, והחלטנו ללכת על העניין הזה של הסרת החיסיון סביב חומרי ועדת החקירה.
מה התפקיד שלה של יהודית היבנר?
היא הייתה אחראית במשרד הפנים באותם השנים, היא הייתה אחראית על הרישומים במשרד הפנים. אני גם ניגשתי אליה לבית האבות, הלכתי חלק מהתחקיר, הלכתי לדבר איתה ופגשתי אישה בת 94 שהיא כבר דמנטית לחלוטין, והיא הסתכלה על המסמכים שלי וככה אמרה, וואו, זה נורא מוזר, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה, אבל הבנתי שאין לי מי לדבר, זאת אומרת, היא כבר לא איתנו.
איך זה התחיל בכלל? זאת אומרת, מה גרם לאמא שלך פתאום להיזכר בתקופה הזאת שיכול להיות
כל משהו שהוא... זו שאלה מצוינת שאני גם ניסיתי להבין אותה בסרט, וזה היו כמה דברים. זאת אומרת, א', אצל אמא זה כבר התעורר כשהתחילו אירועי יהוד בשנות ה-90, והיא שמעה את הסיפורים, זה צלצלה ככה מוכר, כי היא זכרה את הסיפור הזה, שלחו לבית חולים ואמרו שהוא נפטר, אבל אתה יודע, הם אשכנזים, והיא לא קישרה את עצמה לסיפור, כי מדובר בתימנים. ואז היא הלכה ושאלה את סבתא, את סבתא שלי, את יודעת, את ראית קבר את זה? והיא אמרה, לא, לא, אמרו שהוא נפטר, ומה שאמרו לי זה האמת, כאילו, לא הייתה שאלה, סבתא לא חשדה בכלום. אבל אמא אומרת שהעניין הזה, דווקא אחרי שסבתא שלי נפטרה, סבתא שלי הייתה ניצולת שואה בעצמה, והיא לא אבל לדבר על כל העניין הזה של של המתים שמתו פה בארץ וכל המשפחה שאיבדה בפולין. ואמא לא רצתה להכאיב לה, אז הם לא דיברו על זה, ודווקא אחרי שסבתא נפטרה, היא החליטה ללכת ולחפש, היא אומרת שזה עניין של גיל, חשבונות נפש, וגם הסיפורים שעלו במשך השנים עוררו בחשד מסוים. אני חייבת לציין שאמא שלי מאוד נאיבית ומאוד פטריוטית, ולאורך כל הסרט יש לי מאבק איתה בנושא הזה, שהיא מאוד מאמינה במדינה, היא כל הזמן אומרת, אני רוצה לנקות את המדינה, שיתנו לי לפתוח את הקבר, וככה אני אוכיח שבעצם הוא נפטר, אבל הסוף לא חיובי כרגע מבחינתנו, ומי שיראה את הסרט יראה בעצם, הסרט מראה איך המדינה מתנהלת משנות ה-50 ועד היום, עם המשפחות האלה, עם האירועים שסובבו סביב הפרשה הזו, והתמונה היא תמונה קשה.
כשאת אומרת המשפחות האלה, ואנחנו כבר לא מדברים על תימן, מזרח ובלקן, אנחנו מדברים על המשפחות האשכנזיות, ואת מבינה מתוך כל הממצאים שעלו לך בדרך במסע הזה, שלא מדובר במקרה יחידאי, מדובר בכמות גדולה.
אז אני אגיד לך, אני ממש עשיתי תחקיר עמוק ונפגשתי עם מאות, אני הגעתי, עשיתי רשימות, הגעתי ל-130 משפחות אשכנזיות שהצלחתי לאסוף. היום אנחנו יודעים, בוועדות דנו משהו כמו 1,035 מקרים, היום אנחנו יודעים כבר ברשומים שאספנו מכל העמותות ומי שעסקו בזה, מעל 2,000 משפחות, זאת אומרת, מעל 2,000 ילדים שנעלמו.
אשכנזים.
זאת אומרת, לא, מעל 2,000 ילדים בכלל. בסך הכל שנעלמו. שליש מהם הם תימנים, אז זאת אומרת שיש עוד כ-700 ילדים מעדות נוספות. כ-130 מתוכם, זאת אומרת הרשימות שאני צריך לסוף, זה 130 משפחות אשכנזיות. כך שהפרשה עדיין, זאת אומרת, אם קושרים אותה, היא גזענית במהות שלה, באופן שהיא נעשתה, ולאוכלוסיית סבתא שלי הייתה אוכלוסייה מוחלשת, היא הגיעה ארצה, היא הייתה שבר כלי, זאת אומרת, היא לא יודעת השפה, הם חיו בעוני גדול, מה שעשו לשכנה התימנייה שלה, הם גרו אז ביפו, יכלו לעשות גם לה, זאת אומרת, במקום שהיא הייתה, היא הייתה במקום מאוד נחות, חלש, וללא כוח, לשאול שאלות אפילו, היא לא העזה. אז בעצם, מהבחינה הזו, היום אנחנו יודעים שמדובר על הרבה יותר.
אז בעצם לא מדובר בעדתיות, בגזענות עדתית, אלא אולי בגזענות מעמדית.
תראה, היו לי על זה הרבה שיחות וויכוחים עם החברים שלי והפעילים בעמותות, וגם בסרט שלי שחקרתי את הנושא, אני מגיעה ואתה רואה שכן מדובר בגזענות, זאת אומרת, אי אפשר להגיד אם אתה עדיין אתה משווה כמות של 1,500 או 1,700 ילדים שנעלמים שהם מזרחים, ששליש מהם תימנים, לעומת 100 אשכנזים שחטפו. ואנחנו יודעים באותם זמנים, וגם לזה הגעתי, שמי שהיה מבוקש במרכאות זה דווקא ילדים לבנים, לא ילדים כהים. והסרט מעלה המון נתונים מדאיגים, ציטוטים, מדברים שבן גוריון אמר, מדברים שנכתבו בעיתונות של אותם הזמנים, ואי אפשר לברוח מזה, היה פה גזענות חריפה.
בלי לגלות מה זה רמזת אמנם, מה יש בסוף, אבל מה זה הציטטות האלה של בן גוריון לדוגמה?
יש ציטטות במכתבים מסוימים שבן גוריון כתב, באופן שהוא בו מתבטא על התימנים, את התפיסה שלו, איך הוא תופס את האימהות, שהייתה הנחה כזו שהאימהות מזיקות לילדים, שצריך לבודד את הילדים האלה מהאימהות שלהם. אמרות מאוד קשות, היום מאוד קשה לנו לשמוע את הדברים האלה, אבל כן, הם נאמרו באותה עת, ואתה יודע, זה מתחיל מלמעלה ומחלחל למטה ומגיע בסוף לאחיות ולרופאים שטיפלו באותם ילדים.
מוכרת מאוד הגלויה שבה רואים חיילת עם עולה וילד, וכתוב למטה שחיילת עברייה מלמדת עולה אהבת אם מהי.
לחלוטין, לחלוטין, יש סיפורים, כן, שבאותם הזמנים, היום אני יכולה להבין שלתפיסתם הם עשו דבר טוב, אבל התוצאות היו קשות וזה הוביל למקרים נוראים שעולים מתוך הסרט, והסרט מעלה כמה אופציות לגבי העלמות הילדים.
יצא לך לדון גם בשאלה למה יחסית אצל האשכנזים יש שתיקה יחסית של עשרות שנים בסוגיה הזאת, לעומת זאת אצל
התימנים יש את פרשת. אני יכולה להגיד לך, נכון, אני דיברתי עם המשפחות האלה, ואני יכולה להגיד לך, כמו אצל סבתא שלי, במקרים האלה, הם לא דיברו. א', באמת, האנשים האלה שבאו מהשואה, רובם לא רצו לדבר על הדברים, ויותר מזה, הם לא קשרו את עצמם בכלל לאותם, אני חושבת, כל השנים קראנו לזה, ועד היום, אני נחמתי על זה לאורך השנים, שיוציאו את עניין תימן. פרשת ילדי תימן, באיזשהו אופן היה נוח, אני חושבת, גם לתקשורת ולמדינה, לקטלג את זה, זה מצמצם את זה, זה הופך את זה כביכול לקטן יותר, שזה עדתי, וזה לא נכון. זאת אומרת, לא מדובר רק בפרשה של תימנים. הפרשה היא הרבה יותר רחבה, והאשכנזים, בגלל זה שזה היה מקשור על התימן, זאת אומרת, גם מקרים כאלה, הם לא קישרו את עצמם לסיפור, הם לא ניגשו לוועדות, הם לא תפסו את הסיפורים האלה, והיום כשיוצאים עוד סיפורים ועוד סיפורים, מתקשרו מלא היום משפחות, אומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה? הילד נלקח בבית חולים, הוא לא חזר, זאת אומרת, הסיפורים ממש אחד לאחד אותם סיפורים. אבל ההבדל הוא שבאמת אצל התימנים גם נעלמו הרבה יותר, כי רק במחנות של התימנים היו את בתי התינוקות. רק שם בעצם הכריחו את האימהות, זה לא היה שאלה של בחירה, הכריחו אותם למסור את הילדים לבתי תינוקות, שזה במקומות אחרים שהיו אשכנזים או גם מזרחים, זה לא נעשה. אצל התימנים ההפרדה הזו נעשתה בכוח, ולכן היה קל הרבה יותר להוציא את הילדים האלה מהידיים של האימהות שלהם, ולאימהות היה הרבה יותר קשה אחר כך למצוא את הילדים האלה, להבין איפה הם נמצאים. ורובנו יודעים שהרבה ילדים הופנו למוסדות של ויצו, אבל ויצו לא, אף אחד מההורים לא ידע על המוסדות האלה, לאף אחד לא אמר שהם קיימים בכלל, אז הם לא יכלו לחפש אותם שם.
טוב, אנחנו רק נציין, אם כבר את מזכירה את הנושא של ויצו, אז ממש לפני מספר ימים בכנסת הודיע הנהגת ויצו שהיא תאפשר לפתוח את הארכיונים ולייצר עוד נדבך בחקירה הזו.
ויצו זה סימן שאלה מאוד גדול, והרבה חומר נמצא אצל ויצו. עד היום ויצו לא שיתפו פעולה, לא עם הוועדות, וגם אני אומרת לך שבאופן אישי, כשניגשתי בתחקיר ופניתי כמה פעמים לויצו, אף אחד לא דיבר איתי ואף אחד לא הסכים לדבר איתי. צריך לשבת חזק על ויצו, אני חושבת שהרבה מהתשובות נמצאות שם, ולא סתם עד היום לא שמענו מויצו.
אולי משהו ישתנה בעקבות
הוועדה שקיימת
בכנסת.
עידית, כל המטרה שלנו היא להגיע אל האמת בעצם.
עידית בן שימול, במאית הסרט חדל להיות תושב, יום רביעי, לא שבוע, בשבוע הבא, בשעה 9, כאן 11, ובדיגיטל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך. יום טוב. ביי ביי.
בעוד ימים אחדים יצוין מלאות 7 שנים להפיכה במצרים, ההפיכה שבה הודח חוסני מובארק מכיסאו והחלה טלטלת תחריר, אפשר לקרוא לזה כך, עד להתייצבות הנוכחית תחת שלטונו של אסיסי. אנחנו רוצים לשוחח על המשמעות של ההפיכה הזו עבור האזרח המצרי, אולי גם עבור האזור, ואיתנו מצאת על קו הטלפון הדוקטור בוסמת יפת, שלום לך.
שלום.
מרצה במחלקה למזרח תיכון, אוניברסיטת אריאל, חוקרת את מצרים ותהליכי ליברליזציה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי. וכשאנחנו מנסים להסתכל במבט של 7 שנים אחורה, היה שווה לו לאזרח הפשוט במצרים כל העניין?
האמת היא שזו שאלה קצת בעייתית, כי את ההשפעות האמיתיות של אותה הפיכה שאתה מתאר אפשר לראות רק עוד שנים. אבל כאשר בוחנים את המערכת הפוליטית, את המערכת הכלכלית, את המערכת החברתית במצרים, אז כמו ש... אז לא הייתה מהפכה. אתה השתמשת במונח הפיכה, ואני לא יודעת אם היית מודע לבחירה הזאת בהפיכה ולא מהפכה, אבל המצרים קוראים לאירועים של 25 בינואר כמהפכה. וזה קצת פרדוקס, כי לא התרחשה מהפכה בשום תחום. לא בתחום הפוליטי, לא בתחום הכלכלי, וגם לא בתחום החברתי. אבל את ההשפעות כמובן של העובדה שהאזרחים לקחו את גורלם בידם ויצאו לרחובות, ייתכן שאנחנו נראה בעוד עשורים. אבל כשבוחנים את התוצאות של האירועים האלה, שום דבר לא השתנה. נהפוך הוא, דברים הפכו אפילו בעייתיים יותר מבחינת האזרח המצרי, אם להתייחס להיבט הפוליטי, אז אין יותר דמוקרטיה, נהפוך הוא. השלטון של אל-סיסי הוא הרבה יותר דקעני מהשלטון של מובארק. כלומר, גבולות החופש לחברה האזרחית ולכוחות פוליטיים היו הרבה יותר גדולים בתקופה של מובארק מאשר בתקופה של סיסי, שמדכא לא רק את האחים המוסלמים, אלא את כל הכוחות הפוליטיים. ואפשר לראות את זה בהכנות לתהליך הבחירות שעומדות להתקיים במרץ.
רגע, הדבר הזה נובע מבחינתו של הסיסי כלקח, שאם אני לא, מסתבר שיש לי עם שאם אני לא יושב לו על הראש ומדכא אותו, הוא מתפרץ? זאת התובנה?
תראה, אל-סיסי לקח לעצמו את התפקיד של שומר יציבותה של מצרים. מצרים, גורלה של מצרים לא יהיה כגורל למדינות אחרות במרחב הבין ערבי. וזה הלגיטימציה לשליטה שלו ולדפוסי השליטה שלו. אבל הוא איש צבא. הוא בא מהצבא. הוא לא חושב מעולם במונחים דמוקרטיים, ודרך אגב, בניגוד למובארק, שאפילו שילם מס שפתיים לדמוקרטיה וניסה להביע עד כמה הוא דמוקרטי ותומך בחירות אזרח וזכויות פוליטיות, אל-סיסי אפילו לא עושה את זה. מבחינתו, סטנדרטים הערבים לא מתאימים למצרים, והוא אומר את זה ברעיונות גם פנימה וגם החוצה. סטנדרטים הערבים של זכויות אדם לא רלוונטיים, מבחינתו הזכות לביטחון והזכות לדיור או לחינוך עדיפים על פני זכויות קודמים, יותר נכון, לזכויות פוליטיות ולזכויות אזרחיות. אז גם מס שפתיים בהקשר הזה הוא לא משלם. הוא השיח שלו הוא מאוד לאומי, ולמעשה הוא מציג כל ביקורת כנגד התפקוד שלו, הן ברמה הכלכלית והן ברמה האזורית, כפגיעה באחדותה וביציבותה של מצרים. למעשה אין כוחות אופוזיציונים חזקים במצרים. אין מישהו שיכול לבקר את המדיניות שלו. למעשה התרעומת היא נמצאת במרחבים אחרים. כלומר, במרחב של האזרח הקטן, שלמעשה המצב הכלכלי שלו לא שופר בעקבות המהפכה, וגם בצבא. שאולי סבור שיש מועמדים אחרים מתוך הצבא שיכולים להחליף את אל-סיסי. אז זה המרחבים של האופוזיציה הבולטת. אבל
זאת אומרת, הפיכה מול אל-סיסי יכולה לבוא?
לא, זה לא, 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 לא ריאלי שהצבא יעשה הפיכה מול אל-סיסי. זה לא עניין, אני רק אומרת שגם בצבא יש אינטרסים לשמור את המעמד שלהם, כלומר, מה יהיה אחרי העידן של סיסי וכו', האם יש אלטרנטיבות לסיסי. אבל זה שני המוקדים שבו אתה מזהה תרעומת על המדיניות שלו. כלומר, אתה לא רואה ביטויים פוליטיים אופוזיציונים משמעותיים במצרים שיוצאים נגד אל-סיסי, כי הם מושתקים. כי הם מושתקים. איפה כל צעירי המהפכה, תשאל. חלקם בבתי הכלא. אוקיי, כי, ועל מה העמידו אותם לדין? על זה שהם יצאו להפגין ברחובות. כלומר, שהסיסי עלי חוקקו חוקים ממש דרקונים, שכל מי שיוצא להפגנה ללא אישור, הוא נשפט לשלוש שנים בבתי הכלא. אז את כל הצעירים של המהפכה, אנחנו מצאנו בבית הכלא, או מושתקים, או מפוחדים, וגם אלה שהיו בבית הכלא והשתחררו מאז שומרים על פרופיל נמוך. לסיסי יש תמיכה כמעט מקיר לקיר בפרלמנט, עכשיו למעלה מ-400, כמעט 500 חברי פרלמנט הביעו את תמיכתם במועמדותו לנשיאות. כלומר שיש לו תמיכה מקיר לקיר, גם שתי המפלגות הגדולות ביותר בפרלמנט הביעו את התמיכה שלו הם באל-סיסי, כך שאין לו אלטרנטיבות כרגע בזירה הפוליטית. הוא גם דואג למחוק ולהשתיק אלטרנטיבות פוליטיות.
כשאת מסתכלת על כל הדברים המאוד לא נעימים האלה שאת מתארת כאן, ומסתכלת גם על המבט החיצוני על מצרים, העולם המערבי מסתכל על מצרים היום כמשהו יותר טוב, יותר יציב, יותר שאפשר להישען ולהסמך עליו במזרח התיכון מאשר בתקופת מובארק?
אוקיי, למערב אין הרבה אינטרסים מלבד יציבות. כלומר, למערב יש אינטרס שתהיה יציבות במצרים, וסיסי מספק את זה. הסיסי עושה מאמצים גדולים כדי לחזק את המעמד של מצרים, גם בזירה הבינלאומית וגם בזירה הערבית, הוא עושה הרבה, אבל מצרים היא פחות חשובה היום בזירה הבין הערבית. הוא פועל כדי לחזק את המעמד שלה, להשיב את ימי הגדולה שלה, אבל מצרים היא פחות חשובה בזירה הבינלאומית. אבל מבחינתם של המדינות, וכולל את ישראל, מה שחשוב זו יציבות מצרים, והסיסי מספק את זה.
אז גם אם אנחנו נכנסים לחור במטבע שלנו, אז עדיף לנו הסיסי בגלל היציבות הזו.
כן, אבל גם עדיף על סיסי על האחים המוסלמים, כלומר, ידוע שהשיתוף פעולה הצבאי, המודיעיני ואחר עם מצרים, היה טוב יותר, הוא טוב יותר בתקופה של סיסי מאשר הוא היה בתקופה של האחים המוסלמים. יש טוענים שהוא אפילו טוב יותר מאשר היה בתקופתו של מובארק. אז מבחינתה של ישראל, מבחינת האינטרסים, גם האינטרסים הביטחוניים וגם האינטרסים המדיניים, כלומר במשא ומתן עם הפלסטינים, סיסי הוא טוב ורצוי שהוא יישאר.
עכשיו, אין לו איזושהי בעיה להתבטא כך, זאת אומרת, לייצר מציאות כזאת של נורמליזציה יחסית עם ישראל, זאת אומרת, גם הדבר הזה שבדרך כלל מקפיץ אופוזיציות מרבצן, לא גורם לאיזשהו קול מחאה?
הגישה של סיסי כלפי מדינת ישראל וכלפי, היא לא שונה מזו של נשיאים קודמים, במיוחד לא של מובר, כלומר, הם פועלים בשתי רמות. יש את הרמה של הקשרים עם ישראל, ישראל היא כמו המאהבת, זו שיש יחסים איתה, אבל לא מדברים עליהם בגלוי, ולא מצהירים עליהם בגלוי. ומצד שני, ברמה השנייה, הוא מאפשר ביטויים של התנגדות לנורמליזציה עם ישראל בזירה הפוליטית. כלומר, זה שתי רמות מובחנות שהם מאפשרים את הקיום שלהם במקביל. העוינות לכל ביטוי של נורמליזציה עם ישראל, שבא לידי ביטוי בזירה המצרית, הוא פשוט... הוא בולט והוא גם בוטה והוא מתקיים, ולמשטר יש אינטרס לאפשר את הביטוי הזה של ההתנגדות נורמליזציה עם ישראל, כי זה סוג של שחרור לחצים. כלומר, הוא לא נותן להם להביע ביקורת כלפי המדיניות הכלכלית שלו וכלפי היחסים שלו בזירה מול אתיופיה, מול סודן וכולי, אבל הוא כן מאפשר בהקשר של ישראל. הם משרת את האינטרסים שלו, כי הנושא של פלסטין, הוא סוגיה שהיא סוגיה רגישה. זו סוגיה שהיא ערכית ממש, הסולידריות עם הפלסטינים בכלל בחברה הערבית. לכן למשטרים הערבים אין שום סיבה לחנוק את זה. והסיסי, בדומה למנהיגים אחרים, לא חונק את זה. הוא לא יוצא כנגד השיח הזה. הוא פועל בשתי רמות, יש את הרמה הבלתי גלויה של קיום יחסים עם ישראל ותאום, שהוא לא רק ביטחוני, הוא גם מדיני. אבל ברמה של הציבור הוא מאפשר את העוינות, את ההתנגדות לנורמליזציה, עד שיפטר העניין הפלסטיני.
ממש לסיום, אני חייב לשאול מה יחשב, אם יש בכלל דבר כזה, להפתעה בבחירות במרץ?
הסיכוי שתהיה הפתעה, הוא לא קיים.
לא קיים.
הוא לא קיים. הבעיה של סיסי היא בעיה אחרת, אין לו שום בעיה עם המועמדים, כי הוא כבר שיתק את מי שיכול ככה לסדוק בדימוי שלו, הוא כבר דואג להסיר אותם מהשטח, זו סוגיה מאוד מעניינת, כל התהליך שבו הוא מתמודד עם כל המועמדים הלא ריאליים, הייתי אומרת, אבל כאלה שיכולים לפגוע בתהליך, בבחירה המסיבית שלו. הבעיה שלו היא לא עם המועמדים דווקא. הבעיה הרצינית שלו היא להוציא את האנשים לבחור בו. בכלל, להשתתף בבחירות. כי בבחירות האחרונות הוא זכה ל-97%, אבל רק פחות מ-50% בכלל ניגשו לבחור. והוא לא רוצה שהמצב הזה יחזור, שרק מיעוט של מצרים יצא לבחירות. כלומר, הוא לא רוצה את הסיטואציה שבה אנשים אדישים לתהליך הזה, ובכך מבטאים את התסכול שלהם, את העובדה שהם לא מרגישים שיפור במצב הכלכלי שלהם. דווקא העובדה שאנשים לא יצאו לרחובות, יהווה בעיה מבחינתו של אל-סיסי. זו הבעיה שלו, לא מועמדים.
בעיה, אבל ניצחון בכיס ללא שום ספק, וגם אחוזים בסביבות ה-97 וצפונה. הדוקטור...
כן, זה לא בחירות, אני הייתי קוראת לזה משאל עם, במיוחד. חזרנו לימי מובארק.
הדוקטור בוסמת יפת, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך.
יום טוב, שלום. יום טוב,
ביי.
עד כאן, יומה לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה. לשר המדע, השר אופיר אקוניס. לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. לזאב מדן. לדוקטור בוסמת יפת. עידית בן שימול. לכם על ההאזנה. שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע.